שלום לכם. אתם על The Insiders מבית שיבולת ואני איתמר רוי. בפרק היום אנחנו ממשיכים את הפרקים שהתחלנו בעבר עם עורך דין מיכל אוחנה בנושא בנקאות בטוחה וסינוף. היום נדבר על העברת מידע וכספים בעידן הבנקאות הפתוחה, הרגולציה סביב זה, הסיכונים וגם התרומה הגדולה שיש בכך למשק הישראלי ולכיס של הצרכן הישראלי. יהיו איתנו איציק ג'יני שהוא מנכ"ל ובעלים של Open Finance, ושוב מיכל אוחנה שהיא שותפה בשיבולת. האזנה טובה. איציק ג'יני ועורך דין מיכל אוחנה, שלום לכם.
שלום וברכה.
נגיד שאיציק אתה מנכ"ל ובעלים של Open Finance.
אמת.
ועורך דין מיכל אוחנה מתארחת פה כבר בפרק השני.
שלישי.
שלישי? עשינו רפורמת הבנקאות הפתוחה.
על הסינוף.
על הסינוף.
וזה?
הבנתי. אז הלינקים בכל מקרה לפרקים האלה, אם לא יצא לכם להקשיב, הם גם מהווים איזשהו הקדמה לפני מבוא לפרק שלנו היום, שהוא באמת צעד אחד קדימה. איציק, אתה רוצה לספר לנו קצת מה אתם עושים ב-Open Finance?
כן, Open Finance למעשה זה סטארט-אפ שקיבל רישיון מרשות לניירות ערך לבנקאות פתוחה. אנחנו יכולים בהסכמת הלקוח, פונים למקורות המידע שלו שנמצאים בבנקים ובחברות כרטיסי אשראי, יודעים לאסוף את האינפורמציה, למשוך עליהם תובנות, ויש לנו הרבה מאוד שותפים עסקיים של מוסדות פיננסיים שאנחנו יודעים לעבוד איתם כדי לתת ערך או הצעת ערך ללקוח, שתטיב איתו במוצרים הפיננסיים שלו. זאת אומרת, תזיל לו עלויות אשראי אולי שהוא מקבל, תיתן לו ביטוחים טובים יותר, בשלב יותר מאוחר ניכנס גם לעניין של השקעות וניירות ערך.
אתה עובד B2B.
אנחנו עובדים B2B, אבל כמובן שבסופו של דבר הצרכן הסופי הוא מה שמעניין אותנו. הצרכן הסופי מבחינתנו הוא גם בן אדם פרטי, וגם כמובן בתי עסק, כאשר המוקד העיקרי שלנו זה על עסקים קטנים ובינוניים, כמו שאנחנו יודעים, ואני מניח שאנחנו גם נדבר על זה בהמשך, הם ממש צרכני מידע מאוד בולטים בתחום הזה, כי עד עכשיו הם הוזנחו.
מעניין אותי, ופה אני פונה למיכל, שבסוף הפודקאסט הזה לא מצולם, אבל אתה נראה לי בן אדם מאוד נחמד, ואתה אחלה גבר, ואתה נראה לי שמין, אבל אי אפשר לדעת, ובסוף המידע של שבעבר היה מרוכז בידי יותר מעטים, לפחות ככה אני חווה את זה כרגע כצרכן, פתאום יש ביזור של העניין הזה, והרבה חברות יכולות להיכנס ולהיחשף לפרטים שלא בהכרח בא לי. איך זה מבחינה רגולטורית, איך עושים את זה? הוא אמר שיש לו רישיון נגיד
שלנו. בדיוק.
איך זה,
מה זה כל העניין? זה לא מי שבא לו. זה בדיוק העניין.
תקחי אותנו לדרך הזאת.
אז יפה, אז קודם כל בשביל זה, איך אומרים, בשביל זה אני כאן, בשביל זה יש לי עבודה, ברוך השם. לא כל מי שבא לו יכול לקחת את המידע שלי, שלך, של איציק וכו, ולהשתמש בו, זה רק על סמך רישיון, רישיון פיננסי, מאת רשות ניירות ערך, שנקרא מתן שירותי מידע פיננסי, חוק שנכנס ביוני האחרון, שלמעשה, כמו שדיברנו בפודקאסט הקודם, מטרתו הוא שיתוף המידע שלי ושלך, מאותם מקורות פיננסיים ידועים, שזה בעיקר התאגידים הבנקאים והסולקים, עם נותני שירותים פיננסיים חדשים, כל אותם מרקט פלייסס, פינטקים וכדומה, שרוצים לתת לך איזושהי הצעת ערך יותר גבוהה, לצורך השימוש במידע הפיננסי שלך, אם יעשו לך ניתוח נתונים, ייתנו לך השוואות מחירים, ייתנו לך לצורך העניין, כמו שאיציק אמר, פתיחה למקורות השקעה בחול, אז הם ידעו לתת לך את כל המידע הפיננסי שלך בכמה קליקים, ולא, אתה יודע, בוא תתקשר לנציג, יחזרו לך עוד יום יומיים, וברור לכולנו שיש פה איזושהי תחרות צמויה, אז גם ייקח להם אולי עוד כמה ימים. אז הנושא הזה הוא באמת בליבה ובדמה גם של רשות ניירות ערך שמאוד מקדמת את זה, שלמעשה בסופו של דבר זה מאפשר פריקה של השירותים הפיננסיים. אמרנו, את החשבון עו"ש תנהל בבנק אחד, את החשבון לצורך העניין ניירות ערך אולי אצל ברוקר זר, את המשכנתא שלך אולי אפילו אצל גורם נותן שירותים פיננסיים חוץ בנקאיים, שנותן לך הטבות יותר משמעותיות בלי מסלולים וכאבי ראש למיניהם. וזהו, ובגדול זה דבר טוב, זה דבר מבורך.
נכון.
יש בזה הרבה ערך מוסף בישראל בכלל.
ראיתי שאחד המושגים המרכזיים זה embedded finance, נכון?
נכון.
שאותי זה לוקח, הרי ניסיתי להבין אינטואיטיבית מה זה אומר, אותי זה לוקח לעולם שלי, אני עושה פודקאסטים, אני צריך embed link, להתאים אותו לכל מיני מקומות. זה בעצם מה שאתה עושה. אתה מאפשר שהמידע הפיננסי יזרום בצורה כמה שיותר נגישה/מונגשת בכל הערוצים, סטרים של מידע פיננסי.
בדיוק. הרי תחשוב, הרי איך, בוא, אם אנחנו ניקח את העבר, היית רוצה הלוואה, היית צריך ללכת לסניף בנק, שנמצא קרוב לבית, והיית צריך להגיש בקשה, היית צריך לפנות את עצמך. היום אנחנו רוצים שבתוך תהליכים העסקיים הרגילים שלך, שכבר תוכל לקחת הלוואה תוך כדי תהליך עסקי. אתה נמצא עכשיו באתר באינטרנט, אתה רוצה עכשיו לעשות רכישה, כבר תוך כדי הרכישה, אתה תוכל לבוא ולקחת הלוואה. אתה נמצא עכשיו במגרש מכוניות, אתה רוצה לקחת רכב, אתה לא עכשיו הולך לסניף בבנק שלך, מבקש הלוואה, ואחרי זה חוזר לרכוש את הרכב. במגרש עצמו, אתה כבר מגיש את הבקשה, ועם המערכות שלנו, שאנחנו קוראים לזה Embedded Finance, זאת אומרת, אנחנו יודעים להיכנס לתוך תהליכים של החברות המוסדיים, שהם אלה שמעניקים את האשראי, אנחנו יודעים לתת להם את כל הכלים, לעשות את החיתום בזמן אמת, במקום שאתה נמצא וברגע שאתה נמצא.
תעשה לנו קצת, תכניס אותנו רגע לאיזשהו טיימליין. יש לזה אבולוציה לדבר הזה, זה לא בא מכלום. אז דיברנו קודם על שני הפרקים הראשונים שעשינו עם מיכל, ודיברנו על רפורמת הבנקאות הפתוחה וזה, אבל הכלים עצמם, תיקח אותי רגע אבולוציונית, אתה רואה חשבון בהכשרה המקצועית שלך. איך זה נולד ואיך זה הגיע למצב הזה, ולאן זה עוד עשוי ללכת?
אז יפה, אז באמת כמו שאמרנו, זה התחיל, אנחנו קוראים לזה המפץ הגדול. מה זה המפץ הגדול? הרי עם הזמן היו, הבנק שהוא החזיק את הדאטה של המשתמשים, הוא נתן הרבה מאוד שירותים, כי היה לו את הדאטה. אז היית רוצה לקחת הלוואה, היית רוצה לסחור בניירות ערך, היית רוצה להמיר מטבעות, הכל היה מתבצע על ידי הבנק. עכשיו, הבנק, היתרון הגדול שלו זה שהוא trusted, הוא אנשים, לא יודע כמה אוהבים אותו, אבל מאוד סומכים עליו. זאת אומרת, אני שם כסף בבנק, אני יודע שאני שם אותו במקום מבטחים. אבל השירותים האלה שנותנים, העולם של הפינטק, הוא למעשה עשה את המפץ הגדול. הוא לקח את אותם תהליכים מורכבים, או אותם תהליכים, שהבנק ידע לעשות, והוא פשוט עשה מהם תהליכים הרבה יותר נגישים, ויותר פשוטים וקלים למשתמש, יותר ידידותיים. למשל, KYC, אתה יש לך היום אפליקציה, אתה יכול להזדהות, כלפי הבנק, ולפתוח כבר בנק, לפתוח חשבון בנק בבנק אחר, בלי לעבור את כל התהליך הזה מחדש. אז התהליך הזה הוא תהליך שהפינטקים תרמו ליתרון הזה. ואנחנו רואים את המעבר המהיר שהטכנולוגיה אפשרה, לא צורך לקום מהבית או להגיע לסניף, אלא מכל מקום שאתה נמצא, בכל רגע נתון, לצורך את השירותים הפיננסיים שלך.
אני רוצה להבין רגע, דיברנו רגולציה, ועכשיו אני רוצה ללכת רגע לנקודה קצת אחרת, כי בסוף, כל הדבר הזה, מבחינה אם אני מסתכל על זה מהנקודת המבט של המדינה, הוא טוב לאנשים כמוני וכמוכם. במובן הזה שאנחנו גרים פחות או יותר אנחנו נמצאים במעמד סוציו-אקונומי באופן יחסי סבבה, אנשים, מקצועות חופשיים, סטארט-אפים, עריכת דין, איזה. אבל מה קורה עם אנשים שיש להם בעיות מוגבלות כאלה ואחרים?
אדרבה.
אז זה, יפה, תסבירי לי.
אז יפה, זה, קודם כל, למערכת הבנקאית יש תהליכי חיתום מאוד מאוד ספציפית, שמבוססים על נתונים שהם עוגרים במשך שנים. אוקיי, שבאו אותם פינטקים שראו שיש פה איזשהו תהליכים דיגיטליים, הרי הקורונה האיצה את זה בעשרות שנים קדימה, אוקיי? ראו שבסוף צריך שהרוב יהיה דיגיטלי, אוקיי? אז אותם מאגרי מידע פתאום התפתחו, נהיו הרבה יותר מפותחים, ואותו לצורך העניין בן אדם שהוא מעמד סוציו-אקונומי יותר נמוך, שבעבר היה מסורב, נגיד לא עמד בתהליכי החיתום של הבנק, היה מסורב לאותה הלוואה, היה צריך לצורך העניין לחזק את דירוג האשראי שלו, היום יש לו יותר אפשרויות בדמות הפינטקים, שכן, יש להם תיאבון סיכון הרבה יותר גדול, לצורך העניין, גם יש להם דרישות רגולטוריות, לא אכנס אתכם לאלימות הון ודברים כאלה של בנק ישראל, אבל יש להם תיאבון סיכון הרבה יותר רחב, הרבה יותר מאפשר, ואותו נקרא לזה בחור נחמד, אבל שעדיין לא אין לו דירוג אשראי גבוה, כי הוא רק התחיל את העבודה הראשונה שלו, וזה לא אומר שהוא לא יעמוד בהחזרים, יכול ללכת לאותם פינטקים וכן לקבל את אותה הלוואה, ועוד יותר מזה, לא יעבור את אותו הליך מסורבל, שהבנק הישן, אני לא אומרת שהיום עדיין הבנקים ככה, אבל שהבנק הישן היה אמור להעביר אותו, תראה לי תלושים, ותראה לי הוכחת יכולת, ותראה לי
ותביא ערב, ותילך זה.
בדיוק.
ומה אמא שלך עושה, ומה אבא שלך עושה.
בדיוק. קורות חיים מעמיקים נקרא לזה. אז לא, אז יש לזה הרבה יותר גם הבנה, שהתהליכים, בגלל המהירות שלהם, יש לזה איזשהו מחיר שצריך לשלם, וזה לא שהחיתום הוא פחות איכותי, להפך, להפך, אנחנו, אני, אתה, איתי, כולנו היום מתנהלים במדיה הדיגיטלית.
לא, יש הרבה יותר מידע ממה שהיה אי פעם.
בדיוק, חברות התקשורת לצורך העניין, ומדברים על זה הרבה, הם בעלות המידע הכי גדול מבחינה פיננסית, הם יודעים איפה אתה נמצא,
ברור,
מי אתה מדבר, ברור. מה אתה רוכש, באיזה נקודת זמן אתה נמצא וכמה זמן אתה נמצא. זאת אומרת, יש לך איזשהו יתרון היום בכל אותם פינטקים.
Banking as Service. זה נושא מעניין כשלעצמו. תסביר לי קצת.
הוא נושא מאוד מעניין. תראה, בוא ניקח חברה ממוצעת. למעשה חברה ממוצעת היא קונה סחורה, מוכרת סחורה. זאת אומרת, ההפרשים בין הקנייה למחירה, היא למעשה נתנה מין מסגרת אשראי. זאת אומרת, היא קיבלה סחורה, אבל היא משלמת את זה אחרי תקופה מסוימת. או מכרה סחורה או נתנה שירות ומקבלת תשלומים בצורה אחרת. זאת אומרת, למעשה כל חברה היא משמשת כמו מין בנק, היא נותנת אשראי. זאת אומרת שאם היה לה טכנולוגיה, אוקיי, שטכנולוגיה שהיא קיימת כרגע בבנקאות, היא יכלה לנהל את ההלוואות שהיא יכלה לתת לספקים שלה או ללקוחות שלה, היא יכלה לתת שירותים שהיום בכאורה הבנק היחידי שיודע לתת אותם, והיא תוכל לתת את השירותים האלה רק מה שהיא צריכה, היא צריכה תוכנה. היום בוא ניקח בממוצע בנק מסוים. כמה אתה חושב בכסף פיזית יש באותו בנק? אחוזים בודדים. רוב הכסף הוא נמצא בביטים ובבית, הוא נמצא ברמה וירטואלית. זה היכולת של הבנק, היא למעשה, יש מאמר שבא ואומר שסיטי בנק זה אחד...
רוב הכסף שאמרת שהוא בביטים ובזה, זה ב...
במערכות הווירטואליות, זה לא כסף אמיתי, זה לא כסף שמודפס. יש מאמר שבא ומסביר למה סיטי בנק זה בית תוכנה הכי גדול בעולם. כי רוב החברות, רוב הבנקים, למעשה זה תוכנה, בית תוכנה מאחורה, שהוא מנהל את כל... עכשיו יש אפשרות, הפינטיקים יכולים להנגיש את המערכות תוכנה האלה גם לחברות, ואז חברות שהן לא בנק, שהן לא מוגדרות כבנק, אבל כן יכולות לתת שירותים מסוימים, עם רישיון כמובן מתאים.
כמוך.
נכון, ויכולים לתת, הם למעשה יכולים לתת שירותים כמו שבנק נותן. אנחנו פיתחנו תוכנה כזאת, ואנחנו הולכים למוסדות פיננסיים, ואומרים, תשמע, בוא תיקח את המערכות שלנו, ואתה תוכל לתת ללקוחות שלך שירותים טובים יותר, שירותים שהם מה שנקרא Bank as a Service.
ואיפה בעצם הדבר הזה פוגש את הצרכן? זה משנה משהו מהחיים שלנו? אנחנו צריכים איכשהו להתאים את עצמנו לשינוי הזה? פעם היינו רגילים, היינו הולכים לבנק, יש לנו פקידה, פקיד, יושב מולנו, אנחנו צריכים לקבל ממנו הסבר. וזה היום... אומרים לנו זה שירות לכל דבר ועניין, אבל השירות הזה הוא לא...
לא, יש כמה היבטים. קודם כל, הנושא של הגנת הפרטיות. חייב, מבינים שיש פה נושא שהוא מהותי, שזה כל נושא הגנת הפרטיות, והשיתוף של המאגרי מידע צריך להיות בהסכמה ממשית, והסכמה מכללה של הלקוח, צריך איך אומרים, להתקן אותו מראש, לוודא גם את השמירה של אותו מאגרי מידע, כל הנושא של הבטחת מידע ו... וניהול סיכוני סייבר לצורך העניין בהגה המקצועית, זה משהו שהוא בדמם של אותם, נקרא לזה, אנשי טכנולוגיה שמצאים את אותה מידע, ולכן הצרכן בסך הכל, יש פה את, יש את הצורך להבין ולדעת, שכמה שהוא יכול לשבת אחורה וליהנות מהנסיעה ומתוך חומן כל הטוב הזה, אבל בסוף הוא גם צריך להיות מאוד מאוד במודעות, מי משתמש במידע שלו, לאן המידע שלו הולך, לבין שהוא נותן הסכמה ולמה הסכמה ניתנת, וגם, אנחנו אומרים, אני לא רוצה להגיד מקרה X או Y או Z, כדי, אבל היו מקרים מעולם שהמאגרי מידע לא נועלו, לא מרשלנות, אבל פשוט לא הדביקו את הטכנולוגיה, והיו פריצות, ויש כל הזמן, אנחנו יודעים שיש ניסיונות פריצה, אז גם להיות מאוד חכם, איך אומרים, בהסכמה שלי לשתף את המידע שלי. בסוף הוא שלי.
זה בדיוק הקטע, גם את זה אני מרפרף שוב, למרפרר, שוב, לפרק שעשינו על בנקאות הפתוחה, דיברנו שם על זה די הרבה.
נכון.
אני רוצה רגע להבין משהו אחר. אני לפני שאני זוכר שהייתי ילד, אז היה פרסומת בטלוויזיה, הבנק הבינלאומי הראשון, הבנק ללא סניפים. ככה זה היה בערך בסוף שנות ה-90. הממה, אני היום לקוח של הבנק הבינלאומי, הוא כבר לא הבנק הבינלאומי הראשון, ויש לו אחלה סניפים. אמנם מצטמצמו, אבל כל הקונספט הזה נעלם. עכשיו שהתכוננו לשיחה הזאת, אז למדתי ממך על נאו-בנקס, ואני מסתכל על 1-0 שממש בשנתיים, בשנת 2020.
שנה פלוס.
ינואר 2022.
כן.
קיבל 1-0 את האישור שלו. השאלה, האם זה לא buzzword יותר? בסוף צריך אנשים. צריך אנשים שיתנו שירות. לא כולם כאלה טכנולוגים. אנשים רוצים לראות סניף. נאו-בנקינג. זה נאו כמו במטריקס, שהולך להיעלם לנו בכל האנושיות מהחיים, או ש... תן לי קצת על זה קריאת כיוון.
אנחנו רואים מגמה שדווקא רוב הבנקים, גם אפילו המסורתיים, הולכים לכיוון הדיגיטלי. הדיגיטל הוא מאפשר, לתת שירותים 24 שעות, בכל מקום, בכל רגע, והוא מאפשר גם לשחקנים חדשים להיכנס, זאת אומרת, הוא פותח את התחרות. ככה שאנחנו רואים שהמגמה, גם המגמה בעולם, גם המכפילים, השוואים של חברות של נאו-בנקים, אנחנו רואים שממש מתחילים להתחרות כבר בבנקים המסורתיים, והבנקים המסורתיים, ממש אם תסתכל על הפרסומות שלהם, הם מתחרים מי יותר דיגיטלי. אז ככה שאנחנו בהחלט רואים מגמה שהולכת לכיוון שירותים דיגיטליים, היום בכל דבר הוא כבר נעשה מתוך המובייל שלך, כל שירות פיננסי שאתה רוצה לעשות, שאתה טס לחול, אתה רוצה לעשות המרה של מטבע כבר בנסיעה לחול, אתה רוצה כבר לטעון את הארנק שלך, ושאתה כבר בזה התעופה, אתה רוצה לעשות כבר ביטוח לחול, ואנחנו חושבים והערכות שלנו, וגם מתוך המחקרים שאנחנו קוראים, העולם הולך להיות דיגיטלי פול על מלא, מה שנקרא, מלא מלא.
ומה זה A2A?
A2A למעשה, היום אומרים, אתה לוקח את, את, את הסיגמנטים של מקורות העברה של כסף, זה פלוס מינוס, כן, 80 מיליארד שקל במזומן.
מה?
80 מיליארד שקל תשלומים במדינת ישראל במזומן, 450 מיליארד שקל זה בכרטיסי אשראי, וכל השאר זה בעברות בנקאיות וצ'קים.
אוקיי.
A2A למעשה הוא מאפשר לעשות העברה מחשבון לחשבון. זאת אומרת שיש לך אפשרות, או לארגון יהיה אפשרות.
אתה יודע, זה מתכתב קצת עם הביטקוין.
זה, בסוף, 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 העולם של המטאברס ייכנס ל...
נכון, אני לא, זה קצת מתכתב עם הביטקוין.
זה מתכתב עם הביטקוין, זה...
ראש בראש, אין יותר מדי...
אין מתווכים באמצע.
אין מתווכים. אין מתווכים באמצע, יש API'ים, כל העולם הזה הוא מיקרו, מיקרו סרוויסים, שאתה תוכל לעשות העברה. כבר ב-2024 הכל ייכנס לפאסט פיימנט, לממש מערכת חדשה שבנק ישראל מוביל אותה, שזה תשלומים מיידים, לא משנה מאיזה בנק אתה מעביר, אתה תראה את העברה של הכסף מיידית גם אם זה בנק אחר.
מה שהיום יכול לקחת גם יומיים לפעמים, בשקט.
נכון, וזה מאפשר בלחיצת כפתור ב-A2A, זאת אומרת מ-account to account, אתה לא צריך להיכנס לך, חשבון בנק שלך, לדעת מה המספר החשבון שאתה רוצה להעביר אליו כסף, לעבור 3-4 מסכים. אתה פשוט מקבל לינק, שבלינק הזה אתה נותן את ההסכמה, והכסף עובר לבנק, כי בתוך הלינק מוטבע כבר היעד של התשלום.
רק שמאזיננו יבינו, יש את על הפער הזה של מה שאתה אומר, הפער, הנקודה הזאת שווה מיליארדים.
אין ספק.
של המעבר מנקודה א' לנקודה ב', אנשים נהיו, אנשים עשירים מאוד, אני לא רוצה להגיד את שמותיהם, מכל המסלקות והמעברות וכל הדבר הזה, מהיומיים האלה, אוקיי? אז זה דבר ששווה למשק הישראלי ולכיס של הצרכן הישראלי הרבה מאוד כסף.
חד משמעית.
איך זה פוגש אותנו רגולטורית? יש איזשהו דברים שאנחנו צריכים לדעת אליהם, או דברים שהמדינה נערכת אליהם בהיבטים של תשלומים בין אנשים?
תראה, בגדול, המטרה הרי בישראל היא לקדם את מערכות התשלומים, לתת לנו כמה שיותר אפשרויות, כמה שיותר מנעד של שירותים פיננסיים, רגולטורי, תמיד יש התאמות, תמיד מסתכלים מה קורה בחול. עכשיו ראית שבנק ישראל הוציא בפברואר...
אני תכף רוצה לשאול אותך גם על ה-BNPL.
אין בעיה.
שזה, ה-BNPL זה גם, זה כמו, אמרתי, זה כאילו, מה שנה כרטיס אשראי, יש לנו רגולציה שלמה על כרטיסי אשראי, ויש חברות אשראי, אבל תכף נתסביר.
אין בעיה. אז בכל אופן, בנק ישראל הוציא ממש בפברואר האחרון הנחיה, שהוא מאפשר לחבר את נותני שירותים הפיננסיים הזרים למערכות התשלומים בישראל. לצורך העניין, ניתן לנו עוד מנעד של שירותים פיננסיים כמו רבולוט הקנדית וכדומה, ומה שזה מאפשר, זה פשוט מאפשר יותר תחרות. היום, אם אתה רוצה לצורך העניין לעשות את אותם מעברות בנקאיות או תשלומי אשראי, אתה לא צריך רק ללכת או לבנקים, למערכת הבנקאית, או לנותני שירותי תשלום הנוכחיים, שזה אגב גם הגיע בגלל כל הנושא של הצעת חוק הסדרת שירותי תשלום שמתעכבת, אמנם נכנסה לחוק ההסדרים, אבל חומרים עוד חזון למועד. אבל עדיין יש ממש, רואים ממש דחיפה מתוך בנק ישראל, לתת לצרכן הישראלי עוד אפשרויות, עוד מנעד של תשלומים, שכמו שאיציק הסביר, וגם מה שהחברה שלו עושה, זה פשוט אותם חיבורים, ומה שאתה ציינת, שווים הרבה מאוד כסף לצרכן בסופו של דבר, כי זה מתגלגל לכיס שלו, וגם נותנים, אנחנו אומרים, המון מקורות פרנסה לעוד יזמים ועוד פינטקים, שמאפשרים את זה.
בוא ניקח דוגמה, ניקח דוגמה ממש פשוטה. בימים האלה אנחנו עונים להעביר עם הרישיון שלנו וחברת ביטוח, מאוד פשוט. עד עכשיו היית צריך להיות, לדבר עם פקיד, הוא היה צריך להגיד לך איזה סכום להעביר, היית צריך להקריא לו את מספר כרטיס האשראי שלך. תהליך שהיה לוקח די ארוך. היום הוא שולח לך לינק, בלחיצת כפתור עובר כסף ישירות לחשבון בנק, הוא רואה מאיפה עבר החשבון, שזה חשיבות גדולה מאוד, כי כל הנושא של השיוכים, כל התשלומים עוברים לחשבון אחד בחברות ביטוח, אז אחרי זה יש תהליך גדול מאוד של שיוכים שאנחנו חוסרים אותו, אותו משלם, אותו צרכן ששילם את הכסף, לא תופס לו מסגרת אשראי, הוא לא צריך להקריא 3 פעמים, 4 פעמים את הכרטיסי אשראי, שמישהו לידו יכול לשמוע את המספר גם. המעבר הוא מעבר מיידי, וכולם מרוויחו.
BNPL.
Buy now, pay later.
נשמע לי אופי של סידור אגב. תלוי את מי שואלים.
בדיוק. יש לזה גם פלוסים וגם מינוסים. בגדול, זה שיטת תשלום, שכמו שאמרנו בחוויית הרכישה של ה-Embedded Finance, אנחנו לצורך העניין נסתכל על הצד של הספקים, הספקים יש איזשהו, אתה יודע, תמריץ שזה יהיה, למה? כי אני, אתה יודע, מסתכלת לי באסוס, רואה את אותו, לא יודעת מה, המייל שבא לי עליו, מתלבטת, לא כן, לא כן, פתאום, אופה, יש לי אפשרות של תשלמי עכשיו, תקני עכשיו, תשלמי אחר כך, מה זה אומר? אני כאילו מקבלת הלוואה לתשלומים במועד הרכישה. לצורך הנה את המייל קיבלתי, ואני ממשיכה לשלם עליו, איך אומרים, כמה שבועות או חודשים לאחר מכן. זה גם ללא ריבית, זה גם מאוד מאוד אטרקטיבי, בטח לאותם, אתה יודע, הצרכנים שמדברים באמת על צרכנות קמעונאית יחסית פשוטה, אבל באים לצורך העניין הגופים המפקחים, הרגולטורים, שבסוף באים, והמטרה הראשית זה לשמור על יציבות, ולא, איך אומרים, לא לזעזע את המערכת ולהכניס יותר מדי סיכונים, הם באים ואומרים, אתם, כאילו יש פה איזשהו גירוי של הצרכן בנקודה פסיכולוגית, לא שוויונית, זאת אומרת, הוא בעמדת, נקרא לזה, עמדת נחיתות מול הספק, ואתם מנצלים את זה. אז יכולים לבוא ולהגיד...
בא לי להגיד, קוראים לזה קפיטליזם. כאילו, לא,
תראה, תיתן את זה...
בן אדם רוצה לרכוש.
תיתן את זה, יגידו שאתה קפיטליסטי, לא תיתן את זה, אתה לא רוצה להגיד מה כן. אבל בסוף, תראה, בסוף, כמו שאומרים, יש פלוסים ומינוסים לכל דבר. אתה רוצה לתת את ה, איך אומרים, את מנעד השירותים, זה גם חלק ממנעד השירותים. יש כאלה שנצלו את זה לטובה. יש כאלה שאיך אומרים, זה ינוצל לרע. אתה ראית חברות כמו קלרנה וכו', שיש שם נפילות עם הדבר הזה. זה לא מושלם, זה לא איזשהו תהליך מושלם. יכול להיות שגם יבואו ויגידו, הנה, אותם לקוחות במעמד סוציו-אקונומי נמוך, שבאמת רואים שעשו בזה הרבה יותר שימוש, כי זה יאפשר להם באמת רכישות לא מושכלות. אין ספק, צריך תמיד, תמיד, כמו שאני אומרת לילדים שלי, צריך אוריינות פיננסית. אוקיי, לא ככה אני אומרת להם, אבל צריך מודעות פיננסית. צריך לדעת ולהבין מה אני קונה, לעשות סקר שוק, להבין מי מייצר, מה מייצר, מה נותן לי, כמה זה עולה לי, הכסף עולה כסף. צריך להבין את הדברים האלה. אז לאט לאט אתה... איך אומרים, זה כמו שיטת המקל והגזר, אתה נותן גזרים, אבל יש פה גם מקלות. שימו לב לזה, זה משהו, זה שהוא תהליך שבחברה הישראלית אנחנו עוברים.
איזה יפה את מתארת את זה.
תודה.
תודה רבה לכם, לשניכם. איציק ג'יני.
תודה רבה.
אופן פייננס, נעקוב אחריכם. ועורך דין מיכל אוחנה, שכבר זה הפרק השלישי שלך פה. את מתחרה, אגב, ראש בראש.
והיד עוד נטויה.
עם עורך דין גלית אופר. אתן שתיכן אחת, אוחזת בצוואר השנייה, ואני בכל מקרה באהבה. אשים את שני הפרקים, ברור, האמת. ואני אשים את שני הפרקים ש... כבר התארחת בהם בלינקים בתיאור הפרק הזה. תודה רבה לכם.
תודה.
תודה רבה.